הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מפגשים מהסוג השלישי. הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM בהגשת אורי גוטליב.
למפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט החדש של בית בלב בהגשת אורי גוטליב, אנחנו מדברים על הזקנה כמו שלא דיברו עליה מעולם. בלי פחד, בלי קלישאות, עם מידע, תובנות, השראה וים של אנרגיה טובה. האזנה חובה לכל מי שחושב קדימה, לעצמו או להורים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מפגשים מהסוג השלישי. היום אנחנו נדבר על משהו שבעבר לא ממש דיברו עליו, איכות החיים שיש בגיל השלישי. פעם התייחסו בעיקר לבריאות, וכל השאר איכשהו הוגדר כמותרות. היום זה לא ככה, ועם העלייה בתוחלת החיים, מבינים שגם כשמבוגרים יותר, ולמרות האתגרים הכרוכים בהזדקנות, צריך, ואפילו נראה לי כדאי, ליהנות. אני אורי גוטליב, ולצידי היום דוקטור גלית קאופמן, מנכלית בית בלב, מקבוצת מכבי. שלום גלית.
שלום אורי.
כן, בפרק הקרוב אנחנו נדבר קצת על איך נראית העלייה בתוחלת החיים בשטח, מה באמת ניתן לעשות כדי להבטיח שיפור באיכות החיים, גם בגיל המבוגר. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, ככה, מה איתך, מה שלומך, מה התפקיד שלך בדיוק, מה את עושה ככה בבית בלב?
טוב, אז אני בארבע שנים האחרונות מנכלית רשת בית בלב, זה רשת אולי הגדולה ביותר בישראל, שנותנת שירות למבוגרים מקצה לקצה, מהדיורים המוגנים שעליהם אנחנו נתמקד היום,
כן.
ועד לבתי חולים, יש לנו גם בתי חולים גריאטרים שיקומיים בפריסה ארצית, גם שישה בתי דיורים מוגנים, וגם עוד שלושה בתי חולים, כאשר עוד אחד בהקמה. ואנחנו בעצם נותנים מענה מהבריאות ועד לחולי, כולל טיפולים ושירות בבית על כל גווניו. אז זה אנחנו, רשת בית בלב.
מצוין, מצוין. אז יש באמת מגמה ככה כללית של גידול בתוחלת החיים בכלל בעולם, אני בטוח שגם בישראל, ואנשים... גם לשמחתם, גם לשמחתנו, הרבה פעמים חיים יותר ממה שאנחנו רגילים, ועכשיו צריך לתת מענה גם לזה.
בהחלט, אנחנו מדברים על מגמה עולמית, על מגמה של הזדקנות האוכלוסייה. אם אנחנו מדברים על תוחלת החיים, חיים בישראל כ-83 שנים, אנחנו מקום 19 בעולם. במדינות ה-OECD אנחנו מדברים על גיל של תוחלת חיים ממוצע כ-81 שנים, ויש לזה משמעות, תוחלת החיים שהיא עולה, זה צד אחד אתה תגיד איזה יופי, נהדר, מה המשמעות? המשמעות שהרפואה מתפתחת, שיש טכנולוגיות, יש תרופות, יש שינויים דרמטיים בתחומי הרפואה השונים, ריפוי, אבחון יותר טוב, אנחנו כבר לא נמצאים ב-20 שנה, 30, 40, 50 שנה אחורה, אנחנו נמצאים היום במצב שבו אנחנו יכולים ממש להאריך חיים, אבל לצד הערכת חיים, ואם אנחנו מדברים על עוד נתון מאוד מאוד משמעותי, שבמדינות ה-OECD אוכלוסיית ה-60 פלוס היא כמעט הכפילה את עצמה, ואנחנו יכולים לראות במדינת ישראל, שאם אנחנו מדברים היום על אוכלוסיית הגיל השלישי 60 פלוס, שהיום אנחנו 12% מהאוכלוסייה, הצפי ב-2040, עלייה של עוד 2%, שזה המון. זאת מגמה מאוד ברורה. היום בני 64 הם יותר מאשר בני 5. זה המספרים, זה הנתונים, כן. אי אפשר להתבלבל. והאתגר הוא גדול.
כן,
האתגר...
באמת מגיע שלב שכן, בכל זאת עם העלייה בתוחלת, ואנשים חיים יותר, מגיע עדיין איזשהו שלב שאנשים צריכים להחליט, אם הם רוצים להמשיך את החיים שלהם לבד בבית, אם הם רוצים להיעזר, אם הם רוצים להיות באיזשהו מקום שהוא עושה להם יותר טוב מבחינה חברתית, ופה אתם נכנסים.
אז אנחנו מדברים קודם כל על האתגרים של איכות חיים. הרי זה אי אפשר לדבר רק על תוחלת חיים. צריך לדבר גם על השינויים, על איכות החיים. איכות החיים תלויה בסביבה שלך, בהרגלים שלך, במחלות רקע שלך. ככל שאתה מתבגר יותר, מה לעשות? יש גם יותר מחלות כרוניות, יותר בדידות. בדידות, דרך אגב, זאת מחלה בפני עצמה.
כן, ככה
זה
אומרים.
זה סוג של רוצח שקט. נכון. אתה יכול להשתגע בבית לבד. הילדים עסוקים, הנכדים עסוקים, אז זה מאוד מאוד תלוי גם איזה מסגרת ואיזה תמיכה משפחתית יש לך. אנחנו מדברים על איזה פעילות, פעילות קהילתית, חברה, תעסוקה, מה המשמעות שלך. יש המון היבטים לאיך אתה בכלל מנהל את האורח חיים שלך, וזה בהחלט השפעה ישירה על איכות החיים שלך.
כן, הרבה פעמים אנשים, לפחות אני ככה מרגיש שהתפיסה היא שאם הולכים לאיזשהו מקום שהוא כמו איזשהו בית, והוא לא הבית שלך, אז איכשהו ככה מרחיקים אותך מהחברה ואומרים לך, טוב, נשים אותך באיזשהו מקום, לאדם הזקן, אנחנו נבוא לבקר אותך מפעם לפעם.
אז נעשה סדר, כי זה בדיוק, אתה בדיוק נגעת היום בסטיגמה. כן. בסטיגמה שגם אני, עד לפני 4 שנים, לא ידעתי מה זה אומר, להיות בדיור מוגן, לא ידעתי מה זאת האופציה הזאת בכלל. קודם כל, דיור מוגן לא מתאים לכל אחד. בעיניי זה פתרון אולטימטיבי, אבל הוא לאו דווקא מתאים לכל אחד. יש אוכלוסייה שהוא מתאים לו, ויש אוכלוסייה שפחות. בדיוק מה שאמרתי, זה נותן מענה לכל האתגרים שדיברתי, וכל ההיבטים של איכות חיים. בעצם אתה בוחר את הבית שבו אתה רוצה לגור, להיות, יש לך מבחר מאוד גדול, דירות קטנות, גדולות, בינוניות, באמת לפי הצרכים שלך, לפי היכולת שלך, ובסופו של דבר, אתה מקבל בתוך הבית גם מעטפת שלמה, מעטפת של תעסוקה, פעילויות, אני אתן גם דוגמאות, אני אתן לך למשל חוגים, אין סוף חוגים, אם זה בשירה, אם זה בריקוד, אם זה ברידג', אין סוף פעילויות שמותאמות לך, אתה יכול לבוא ולבחור מה אתה אוהב, אתה אוהב קרמיקה, יש חוגי קרמיקה, אתה אוהב לשיר, יש תיאטרון, באמת אין סוף חוגים, אחד הדברים המדהימים בדיורים המוגנים, שאתה גם, יש לך משמעות, אתה יכול לתרום, לקהילה. גם בקהילה מחוץ לבית וגם בקהילה בתוך הבית. למשל, באחד מהדיורים המוגנים שלנו בירושלים, הקמנו גן ילדים. גן ילדים לילדים עם צרכים מיוחדים. וזה פשוט מדהים לראות את המעורבות של הדיירים בתוך הגן. והשילוב של ילדים עם המבוגרים, זה פעם אחת. הדוגמאות הנוספות שאנחנו יכולים לראות זה יצירות, למשל, ממש אומנות, יש לנו דיור מוגן בתל אביב, שיש שם באמת הרבה אומנים, אוסף של אומנים. איך זה קרה? במקרה, כנראה לא רק במקרה.
כן.
אבל זה פשוט מדהים לראות את היצירות אומנות, שאתה יכול לראות אותם מפוזרים ותלויים בכל הבית. יש המון משמעות לאנשים לתרום. אחד הדברים שהם עושים, גם המבוגרים בדיורים המוגנים, באים ותורמים ממרצם ומכוחם בתוך בתי החולים אצלנו. הם מגיעים לבתי החולים, נותנים מרצאות, עושים פעילויות לאנשים החולים, לאנשים בגילם, רק שהם נמצאים בצד השני של המתרס.
לחברים שלהם.
לחברים שלהם שהם פשוט נמצאים בבתי החולים, לא בדיורים המוגנים. הדיור המוגן זה אנשים עצמאים, אנשים שחיים את החיים, צריך להבין את זה. זה לא אנשים שהם תלויים או נזקקים.
כן, או שפרשו מהחברה. לפי מה שאת מתארת כאן, זה אנשים שהם באמת
פעילים
ומחוברים בעזרתכם ככה לחברה. זאת אומרת, אם הם היו נשארים לבד בבית, הרבה פעמים אני רואה, וגם אני מכיר מהמשפחה שלי, הרבה פעמים אנשים נשארים לבד. זאת אומרת, אחד מבני הזוג נפטר, ואז באמת אין כל כך איזשהו חשק לשנות מאוד את החיים.
נגעת בנקודה, מה זה כן, חשובה? כן. כי הרבה פעמים מגיעים אלינו בזוגות, וקורה עם השנים שאחד מבני הזוג נפטר.
כן.
המעטפת והאהבה והתמיכה שמקבלים בתוך הבית, זה הגיים צ'יינג'ר. והם לא משאירים אותם רגע אחד לבד. נותנים את הזמן להתאבל, נותנים את הזמן רגע להיות לבד, אבל כל הזמן יש מעטפת, כל הזמן יש מישהו שרואה אותך, ושואל מה אתה צריך, ובא לחבק אותך, ובא לשתות איתך קפה, ומעודד אותך, רגע, בוא, אפילו רק תרד לשבת בלובי, בוא רק תיכנס רגע לפעילות הזאת, בוא רגע לבית קפה, אתה לא לבד, אתה עטוף, וזה אחד הדברים המדהימים שאפשר לחוות אותם בדיור מוגן, בהשוואה לבית, בתוך בניין קר, שאתה מאוד תלוי במתי הילד מגיע ומתי הנכדים מגיעים.
אתה בדרך כלל הוא לא מגיע.
יש כאלה שכן ולא, אני יכולה להגיד לך שאפרופו, גם בדיורים המוגנים, אנחנו עושים המון פעילויות יזומות עם המשפחה, עם הילדים ועם הנכדים. הרבה מאוד פעילויות שאנחנו עושים עם המשפחות, פעילויות משותפות בחגים, הרמות כוסית, יש הרבה מאוד ארוחות משותפות, וזה פשוט מדהים לראות את זה, וגם פעילויות עם הנכדים. אז אנחנו מחברים את הקהילה, את המשפחה, את הבריאות, את המשמעות, את התעסוקה, את כל מה שאפשר לחבר, כדי שהבן אדם, בגיל המבוגר, ירגיש הכי חיוני, הכי משמעותי, הכי משפיע, בעיקר, לא סתם הסלוגן, יותר מדיור מוגן, זה דיור מאושר, כי אם תשאל את כל הדיירים, הם מאושרים.
באמת אני הייתי בכמה בתים אצלכם, וראיתי, ובאמת העניין הזה של אחרי שהדייר או הדיירת כבר נמצאים שם, באמת מתחילים להם איזושהי מין חיים חדשים ויותר טובים, אבל הצעד הראשון של להיכנס לתוך הדבר הזה, הוא איזשהו
זה
צעד,
אתגר.
זה איזשהו אתגר שאתה אומר, עם כל מה שאת מתארת, עדיין אנשים נרתעים מזה, עדיין אנשים נרתעים, בעיקר נראה לי מהשינוי, הגדול מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, יש אנשים שזה גדול עליהם. במיוחד באיזשהו גיל שתעזבו אותי בחיית רבק.
נכון, תראה, שינויים זה דבר קשה.
כן.
דבר קשה בכלל. ותחשוב שככל שאתה מתבגר, ואתה רגיל לאורח חיים מסוים.
בטח, אני עכשיו, תגידי לי, לעשות שינוי, אני אהיה לי מאוד קשה.
נכון, נכון. לא פשוט לקבל החלטות, בטח החלטות כאלה מכריעות. זה החלטות הרות גורל.
כן.
מה הולך להיות איתי ב... שנים הקרובות, עשור, שני עשורים קדימה, בגיל מבוגר, זה מאוד לא פשוט. יש לי שני הורים מבוגרים, אני יודעת בדיוק מה המשמעות ומה זה אומר. זה פעם אחת באמת השינוי, והדבר השני, אורי, זה שלא יודעים. לא יודעים. ואני חוזרת לזה שוב, גם אני, לפני שהייתי מנכלית של בית בלב, לא הבנתי מה זה. דיור מוגן.
כן.
יש לזה כל מיני סטיגמות.
ממש. הסטיגמה הרצינית היא שבאמת, סליחה על המילה, אבל אנחנו זורקים את ההורים שלנו איפשהו, ושמישהו אחר יסתדר איתם. אנחנו כבר, אנחנו נמשיך את החיים שלנו.
וזאת הטעות הגדולה.
כן.
אנחנו עוזרים להורים שלנו למצוא את המקום שיעזור להם לחיות טוב, לחיות באושר, לקבל מענה. גם לבעיות הבריאותיות, כי רבים מהמבוגרים שם, יש להם מחלות כרוניות, יותר מאחת, יותר משתיים, אבל מחלות מאוזנות, יש רופא, יש אחות, יש עובדת סוציאלית, יש צוות, יש כל הזמן מישהו שרואה אותך, דואג לך, וגם הילדים הרבה יותר כיף להם, וגם לנכדים לבוא ולראות את הסבא והסבתא, מחייכים, מאושרים, מרוצים, עסוקים, עסוקים.
כן.
פעם הם בחוג כזה, ופעם בחוג כזה, ובפעילות כזאת, ובבריכה, ובמכון כושר, כל הזמן הם עסוקים.
מקודם דיברת על משמעות, אחת מזהה ככה אדם מבוגר, או אישה מבוגרת, שעכשיו היא פתאום מגלה איזושהי משמעות, בעזרת מה שאתם מספקים לה.
המעורבות שלהם בתוך הבית. יש כאלה שמרצים, וזה נותן להם המון 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 משמעות וחדוות עשייה ממש. יש כאלה שמתנדבים ממש בבית קפה, הם רואים את עצמם חלק...
זאת אומרת, לפני זה הם לא היו אנשים כאלה? או
הם היו במידה כזאת או אחרת, זה לא שלא היו לגמרי, אבל הם מביאים המון לתוך הבית. יש ועד בית, יש כאלה שמעורבים ממש, פעילים באיך הבית נראה, במה הבית, הם חלק מאיתנו. זה לא הנהלת הבית והדיירים, זה אנחנו ביחד.
כן.
המטרה היא אחת, שיהיה לכם טוב. אנחנו רוצים לעשות את כל מה שרק אפשר, שתהיו מרוצים, שתהיו מאושרים. אז בואו נחשוב איך, ביחד. אז יש הרבה מעורבות של הדיירים בפעילויות, בתכנון תקסים. אתה יודע, אפילו בפתח תקווה, אנחנו לא מביישים את הקאמרי. וכל שנה, כל שנה...
כן.
הולך, מה זה הופעה רצינית, הצגה, סוחטת דמעות, שכל הילדים והנכדים והחברים מגיעים, והדיירים שנמצאים שם בשיעורים מאוד קשים, מאוד קשים, ולומדים את כל הטקסטים בעל פה, עם בימאית רצינית ועם אנשי מקצוע, ואנחנו לא מוותרים להם. ותעזוב שזה גם מפתח את הקוגניציה בצורה בלתי רגילה.
כן.
כל החשיבה, כל תהליכי החשיבה, לזכור בעל פה, בגיל 80, 85, 89, 90. אני מדברת על גילאים כאלה, והם עומדים על הבמה, ומשחקים עם התלבושות, ועם פשוט מרגש כל שנה מחדש. כל שנה זה הפקה. זה הפקה מאוד ארוכה, מאוד גדולה. אז עושים את זה. ועוד משמעות זה האומנות. אומנות. אנשים שלא הייתה להם את האפשרות, אתה יודע, בבית אתה עומד לבד ומצייר.
כן.
פה אתה נמצא עם חבורה שאוהבת לצייר, ומציירים ציורים, או עושים עבודות אומנות, קרמיקה, או כל עבודה אחרת, סריגה מקסים.
כן, באמת יש, אני מניח, ואני מרגיש...
בישול. בישול.
כן, בישול.
בישול.
בגיל כן, הזה זה כן. באמת קצת
ככה. מבשלות, מכינות עוגות, עופות.
מותר להם להיכנס למטבח וכל בסדר.
יש להם מטבח שלהם בבית, כן. יש להם את הבית שלהם. הנה, אתה רואה, אתה שואל את השאלה הזאת, אתה רואה, הנה הסטיגמה,
נכון,
הנה.
נכון, נכון.
הבית שלהם, יש להם תנור, ויש להם הכל בתוך הבית שלהם. אבל הם גם מעורבים בבית הגדול, במקום המשותף, אני קוראת לזה בשטחים המשותפים, ובוודאי הם יכולים גם לעזור בבישול וגם בכל דבר שבו הם רוצים להיות, הם נמצאים. וזה כיף גדול.
כן, אני באמת מרגיש באמת בהיבטים ככה הנפשיים, הרבה פעמים צריך מאוד לתמוך, גם באנשים שכבר מגיעים בעזרתכם ככה, להיות מוגנים גם מבחינה עניינית וגם מבחינה נפשית. בטח יש עבודה לא קטנה על הנפש שלהם.
אנחנו בדיוק בתקופה שאנחנו יכולים לדבר על הנפש.
בטח.
בואו נדבר על השנתיים פלוס שלוש.
בדיוק.
שלוש קורונה, היה לנו הרגע איזשהו דקת נשימה, אפילו לא, בחצי דקה, כבר נכנסה המלחמה.
כן.
ובמי זה הכי פוגע? זה, אומנם המלחמה פוגעת בכל המדינה כמובן, אין אחד שזה מדלג עליו, אבל הסטרס שנמצא אדם מבוגר בבית, לבד או עם בן הזוג, הוא קשה מאוד. שלא נדבר על מקומות בלי ממדים, או שצריך אדם מבוגר לרדת במדרגות למקלט, או לשרוד את התקופה הקשה הזאת מול הטלוויזיה, מול החדשות הקשות כל יום, כל היום, זה אירוע קשה. והקורונה פגעה במי? בעיקר באוכלוסייה הזאת, באוכלוסייה הקשישה.
בטח. אני, כשאת מדברת, אז אני באמת מרגיש שיש דבר כזה של דיור מוגן, ויש את החיים הרגילים שהם בגיל הזה, הם לא מוגנים.
נכון. אז זה בדיוק המקום המוגן ביותר שיכול להיות, ושאנחנו מדברים על מדינת ישראל לצערנו, שהיא מדינה מלאה באתגרים, מלחמות, פנדמיות, אירועי בריאות כאלה ואחרים, הראשונים שנחשפים או חשופים, זה המבוגרים, זה אנשים עם גורמי הסיכון, זה האוכלוסייה השבירה, וזה בדיוק המקום לתת את המענה. הצוותים המדהימים שלנו, קודם כל בקורונה, הצוותים נכנסו לדיור מוגן ולא יצאו משם, הם ישנו איתם. ישנו איתם המנהלים, כן, כן, עזבו את הבתים, כל אחד סידר את הבית שלו, והצוות היה עם הדיירים, הרי אי אפשר היה להיכנס ולצאת, כדי לא להדביק חס וחלילה, והם פשוט היו שם, בטח בתקופה הקריטית הראשונה, שזה היה מטורף ומדהים, וזה נתן להם המון שקט והמון ביטחון. החיסונים הזמינים, הטיפול הרפואי הזמין, הבדיקות הזמינות, אתה לא צריך ללכת לחפש, הבדיקות מגיעות עד אליך, לא הפסקנו את הפעילויות, עשינו אותם במקומות מצומצמים, במקומות על פי ההנחיות של משרד הבריאות, אבל כל הפעילויות המשיכו. אותו כנל במלחמה. אנחנו עשינו את הפעילויות בצמצום, במקומות מוגנים, אבל המשיך הבריץ'.
אזעקות.
גם באזעקות, סוגרים את אז עושים את זה במקום מוגן, סוגרים את הדלת, ומי שומע את האזעקה, זאת אומרת, אנחנו בתוך המקום המוגן.
כן, כן, כן.
אז אפשר לשמוע את האזעקה, אבל להמשיך לשחק בריץ' או לצייר, או לעשות כל פעילות אחרת, שזה מדהים. ושאתה נמצא ביחד, זה הרבה יותר מאשר להיות לבד. ההתמודדות היא יותר קלה, מבחינה נפשית, ובפתח תקווה בכלל, זה אחד מהדיורים המוגנים היוקרתיים שלנו, שיש ממד בכל בית, אז בכלל, השקט הנפשי הוא שבכל בית יש לך ממד, ובמקומות אחרים יש לך באותה קומה, ממקים, מקלטים כאלה קומתיים,
כן.
אז גם אתה יוצא מהבית, אתה הולך במסדרון ואתה עם החברים, בקומה, ביחד, זה אווירה אחרת, זו תחושה אחרת, זה התמודדות יותר קלה, יותר קלה.
בדיוק, אני רוצה להגיד פה בשלב הזה, את שומעת אימא. ככה, זה היה חשוב לי להגיד את זה. לקראת סיום ככה, זה נשמע באמת מצוין, זה נשמע נהדר.
נכון.
ומאיזושהי סיבה, עדיין יש אנשים ששואלים את השאלה הזאת, ולא כולם מיד, בגיל מסוים, עוברים לדיור מוגן. זאת אומרת, עדיין יש איזושהי פחד מאוד גדול. אני יודע, ודיברת על העניינים, שזה באמת שאלה קשה ושינוי מאוד גדול, אבל יש איזה דרך, כמו שאנחנו עושים עכשיו, אבל באמת שאנשים יבואו לבדוק, יבואו כן. לראות, המשפחות אולי
צריכות. בהחלט, לכן עשינו את הקמפיין של בואו נדבר על הפיל שבחדר.
כן.
אנחנו לא חוששים מפילים, אלא אנחנו רוצים לדבר באמת על כל, על כל האתגרים, על המחשבות, על כל דבר שמטריד או לא מובן או לא ברור, לנפץ את הסטיגמות, ולכן עשינו יום פתוח. שהגיעו לשם רבים, ואפילו המונים, שבאו לשמוע. זה לא שכולם באותו יום חתמו על החוזה ובחרו את הדירה שלהם, אבל לפחות באו לראות, ולראות אם זה מתאים להם. לא כמו שאמרתי מההתחלה, לא לכולם כל הדבר הבאמת מדהים הזה מתאים, וזה בסדר. ולפעמים זה לא מתאים לי היום, אבל זה יתאים לי מחר. גם זה בסדר. אבל מה שחשוב זה שאנשים ידעו מה האופציות. יש פה גם עניינים, היבטים כלכליים, צריך להתאים, לכל כיס, זה פרטי לגמרי. אין פה מימון, אין פה סיבסוד, זה החלטה אם אתה מוכר את הבית שלך, או אם אתה ממשכן את הבית, או אם יש לך כסף, ואתה רוצה להשאיר את הבית, להזכיר אותו, ולהיכנס לדיור מוגן. כל אחד עם השיקולים הפרטיים, הכלכליים שלו, אנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להיות גמישים, למצוא את המודל המתאים הכלכלי לכל כיס. יש לנו גם סוגים שונים של דיורים מוגנים, בוטיקים, ודיורים יוקרתיים, יש כל מיני סוגים, שגם זה צריך להיות מותאם לכל אחד בצרכים שלו. אז זה בדיוק העניין, הקמפיין הזה, המטרה שלו, זה שיגיעו, ויכולים להגיע לא רק ביום פתוח, אלא להגיע מתי שרוצים, יש לנו מוקד, יכולים להגיע ולשאול את השאלות, ולהגיע לבתים, ולעשות סיור, ולשאול את כל השאלות, ולשים על השולחן את כל ההתלבטויות, ואנחנו שם, הצוותים המדהימים נמצאים שם בשביל לתת את התשובות.
מצוין. אני רוצה להודות לך, דוקטור גלית קאופמן, מנכ"לית בית בלב, מקבוצת מכבי. אני מרגיש שהלב שלך הוא פה והוא במקום הנכון.
תודה רבה.
אז ממש תודה.
שיהיו בשורות טובות.
אמן. במהלך הפרק הצלחנו להבין שאיכות החיים היא חלק בלתי נפרד מההתבגרות, ושצריך לדעת כיצד לשמור על רווחה נפשית גם בגיל השלישי, לצד יתר ההתמודדויות הכרוכות בשנים האלה. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב. נתראה בפרק הבא, מחכים לכם.
מפגשים מהסוג השלישי, בהגשת אורי גוטליב. הפודקאסטים של 103 FM.